טוב, שבוע טוב ומבורך, עמוד 100. הביטחון בשם יתעלה והתברך שמו הוא אחת המידות התרומיות, דהיינו המידות הנעלות, לשון מרומם, ואפילו יסוד מיסודות התורה. ולכן לא חלק על חיובו של הביטחון אף אחד ממחוקקי התורה, דהיינו אף אחד מהחכמים לא חלק על הצורך ועל הערך הזה של הביטחון, ובשום מידה אחרת הוא לא כתב שהיא יסוד מיסודות התורה. זה בגלל שהביטחון הוא מתייחד בחלק רעיוני רחב, כן, שאר המידות הן בסופו של דבר יותר פועל יוצא, התנהגותי. הביטחון זה השקפת עולם, כל מידה היא עומדת מאחורי השקפת עולם. לכן הרמב״ם את כל ענייני תיקון המידות והמוסר הוא כולל בלכות דעות, כי הכל בסופו של דבר תלוי בתפיסת עולם. אבל הביטחון בייחוד הוא תלוי בתפיסת עולם, ולכן הוא כותב שהוא מיסודות התורה. והוא הביטחון שגור על לשון הכלל, כמו שנטוע בלב יחידי סגולה. ספרי הנביאים מלאים אותו ופסוקי התורה מורים עליו. מה אתם אומרים על המשפט הוא שגור על לשון הכלל, כמו שנטוע בלב יחידי סגולה? מה הוא בא לרמוז במשפט הזה?
אומרים אותו.
מה?
אומרים אותו, אבל קצת באמת חיים אותו.
נכון. הוא שגור על לשון הכלל, כולם אומרים בעזרת השם, נכון? אבל כדי שזה יהיה נטוע בלב, שבאמת אדם יבטח, כן, ככה חזון איש כותב, יש לו חיבור נפלא שנקרא אמונה וביטחון, לחזון איש, אז הוא אומר שכמה קל לצפצף ביטחון, שהכל בסדר, כמו טוקי. אדם אומר, מה אתה דואג? יהיה בסדר, השם יעזור, וזה וזה. אבל כשאדם לא עלינו נתקל באיזה שעה קשה, אז הוא נבחן האם הוא באמת בוטח בהשם או שלא. ודיינו אם נזכיר את מאמרו, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. דיינו על מה שהשם גוזר עליו, על כל מוצא פי השם, על פי זה האדם חי. וגם ציוויו יתעלה להימנע מזריעה וקצירה ולהפקיר את יבול הארץ בשנה השביעית ובשנת היובל, שאז זה שנתיים רצופות שאדם לא יכול בעצם לעשות לפרנסתו, בזמנם כי כל העם היה חקלאי. מושתת על יסוד הביטחון ומפורש בלשון התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אין לו נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. התשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית ועשת את התבואה לשלוש השנים, אבל זה ניסיון גדול מאוד מאוד כדי לראות האם אדם באמת פותח בהשם או שלא. ועיקר הביטחון הוא חיזוק האמונה, כי השם יתעלה הוא הבורא והמפרנס, המחיה והממית, המחלי והמרפא, המעשיר והמרושש, וכל מקרי העולם הכלליים, מה שקורה לכל העולם כולו, אירועים אוניברסליים והפרטיים, מה שקורה לאדם, חוזרים אליו, הכוונה מתייחסים אליו, ובסופו של דבר זה קשור אל הקדוש ברוך הוא, הוא עילת העילות, והוא פועלם, הגוזר עליהם ומוציאם לפועל, מלבד המשמעת והמרי, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים שהיא בידי האדם, האם להיות נשמע לדבר השם או להמרות את רצונו, זה הוא לא יכול להגיד, זה הקדוש ברוך הוא גזר, זה הקדוש ברוך הוא השאיר אוטונומיה לאדם, כידוע לכל וכמבואר להלן באחד מפרקי החלק הזה. אז אומר רבנו אברהם שהביטחון נובע ממה? מזכיר פה עוד ערך,
אמונה,
נכון, ובאמת החזון איש גם מדבר על זה, באמונה וביטחון, זה א', ב', א' זה אמונה, וב' זה ביטחון. אמונה זה התיאוריה, שאדם יש לו תפיסת עולם מסוימת, שהכל בהשגחה, מאיתו התברך, הקדוש ברוך הוא בעל הבית, הוא קובע, הוא גוזר, גם דברים כלליים כמו מה יהיה בבחירות, וגם דברים פרטיים, איך יהיה לי בעסק מחר. וכולי וכולי, אז האמונה הזו מביאה לידי ביטחון, כן, הביטחון זה התיאוריה, האמונה זו התיאוריה, הביטחון זה בדיוק, ההתיישמות של התיאוריה, האם אדם בוטח, האם הוא רגוע, האם הוא לא ינקוט כל מיני צעדים שהם יעגל פינות, יעשה קיצורי דרך, אז זה מראה על חוסר הביטחון, כי אם הוא מאמין שהכל מידי השמיים, אז הוא יעשה את רצון השם, לא יחשוב שאם הוא יתחמן אז הוא ירוויח. נאמר בתורה מי שם פה לאדם, או מי ישום אילם, או חרש, או פיקח, או עיוור, הלא אנוכי אדוני. מי אמר את זה? מי אמר למי?
השם אמר למשה.
נכון, במעמד הסנה. ועוד נאמר, כלומר, הקדוש ברוך הוא אחראי לכל התופעות. אם אדם מדבר, השם נותן לו את כוח הדיבור. ואם הוא מונע ממנו את כוח הדיבור, והוא עושה אותו אילם, או חרש, או פיקח, דיינו מי שעיניו פתוחות, או עיוור, הלא אנוכי השם. ועוד נאמר, וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, שם בספר דברים, כשתיכנס לארץ, אל תלקה באשליה שכוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, אלא תזכור, מי נותן לך כוח לעשות חיל? אתה עושה חיל, זה נכון, אדם צריך להשתדל, אבל מי נותן לו כוח לעשות חיל? מי נותן לך את הכישרונות שבאמצעותם אתה מצליח? אל תשכח. ועוד נאמר פרשת בשירת האזינו, ראו אתה כי אני הוא ואין אלוהים עמדי, אין עוד כוח שמנהל את העולם חוץ ממני. אני אמית ואחיה, אמית את זה וילד נולד ואדם נפטר. מחצתי, הקדוש ברוך הוא מכה אדם בחולי ואני ארפא ואין מידי מציד. אז הוא מביא פסוקים שמראים את השליטה המלאה של הקדוש ברוך הוא בכל תחומי המציאות. ויעקב אמר, אלוהים הרועה אותי מעודי, כן, מיום היוולדי, עד היום הזה. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נמשל לרועה, ככה דוד המלך, השם רועי לא אחסר. הכבש זה בעל חיים שמאוד בולטת אצלו התכונה של ההישענות על הרועה. הוא בעל חיים פסיבי, הוא לא יוזמתי, הכבש. אם לא יגידו, אז ככה דוד ויעקב הרגישו, שהשם רואה אותי, כן, לא שהם לא היו אקטיביים, הם היו אנשים מאוד אקטיביים, אבל זה בהשתדלות, אבל בתפיסה של הביטחון, לולא הרואה, אין לי, טעיתי כסה עובד, כן, אין לי שום, אפילו, הסה אפילו לא יודע לאיפה ללכת, אם הרואה לא יאמר לו. וחנה אמרה, אדוני ממית ומחיה, מוריד שאול, שאול זה קבר, ויעל, הוא גם מוציא מהקבר בתחיית המתים, אדוני מוריש ומעשיר, את זה הוא הופך להיות רש, עני, ואת זה הוא הופך להיות עשיר, משפיל אף מרומם. ותפילת חנה הזו אנחנו מפתירים בראש השנה, כי זה באמת קשור, הטעם הפשטי הוא שבראש השנה נפקדה חנה, ולכן אנחנו קוראים את הסיפור הזה על הפקידה שלה, שהיא הרתה וילדה את שמואל, אבל בעומק כל התפילה של חנה היא ביטוי למלכויות וזכרונות, לנו שהקדוש ברוך הוא שולט בכל המציאות, והוא גם משגיח, שזה הזיכרונות. ואליפז אמר, זה לא אליפז הבן של עשיו, אלא זה אליפז הרע של איוב, כי הוא יכאיב ויחבא, שהקדוש ברוך הוא נותן מכה וגם שם תחבושת, ימחץ, נותן מכה, וידיו תרפנה, דיינו תרפנה. וזה מאוד מזכיר את הפסוק בהאזינו, נכון? אני עמית ואחיה, מחצתי. ואני ארפה. ואסף שהיה משורר בימי דוד במקדש אמר כי אלוהים שופט ומנהיג את העולם, זה ישפיל וזה ירים. יש אדם שהוא משפיל אותו ויש אדם שהוא מרים אותו. והפסוקים בעניין זה רבים מספור. המחנה המשותף לכולם, יש מנהיג לבירה, יש בעל הבית שהכל מתנהל על פי גזרתו. אמור מעטה, אם השיג האדם בבירור והתחזק בדעתו, כי השם יתעלה, הוא יוצר הדברים הכלליים והפרטיים. שוב, דברים שהם אוניברסליים ודברים שהם אישיים. בכל האמצעים הרגילים, דהיינו גם הטבע, שאנחנו שמים זרע באדמה ואנחנו יודעים שהוא יצמח, ואנחנו הולכים לעבודה ויודעים שנקבל משכורת בסוף החודש, וכן על זו הדרך, כל האמצעים הרגילים כפופים לרצונו, ובאים לידי שלמותם על פי חפצו. יכול להיות שאדם ישים זרע והזרע ירקב. תאכל אותו תולעת, לא ירד גשם, הוא לא יצמח, יכול להיות שהוא ילך לעבודה והמעביד יפשוט את הרגל, הוא לא יברח עם הכסף, לא יקבל משכורת וכו' וכו'. אז אנחנו משתדלים, אבל אנחנו יודעים שהכל תלוי ברצונו יתברך, והדברים יגיעו לידי שלמות, דיינו יבשילו, יגיעו אל המטרה ברצונו, כמו שאמרה חנה, ולא נתקנו עלילות. כל העלילות, כל המעשים שבעולם, הכל בסופו של דבר מתייחס אל השם. אז אם זו האמונה של האדם, ממילא ייכון הביטחון על ידי כך. אם ההשקפה שלו היא שבאמת אין כוח בעולם מבלעדי השם, והוא מפעיל את הכל, אז יהיה לו גם ביטחון גדול בקדוש ברוך הוא. רואים את זה באופן מאוד בולט במגילת אסתר, כן, שהמלך, המלך, 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 כל הזמן המלך, אני חושב 200 פעם המלך, אבל אתה רואה שהמלך הוא בובה, הוא נשלט. וזה, כל המגילה זה כמו תיאטרון בובות, החוטים הם דקים, אתה רואה שהקדוש ברוך הוא עושה ככה וככה וככה וכולי, אז אתה רואה שיש מלך בנגלה, אבל יש מלך בנסתר, שהוא באמת המלך שמנהיג את המציאות.
גם מרדכי הוא אמר לאסתר, אמר, יש לך הזדמנות עכשיו לצאת עם ישראל, אם לא, אנחנו לא דואגים.
נכון, נכון. ואמיתות הביטחון היא שיהיה הבוטח נותן ביטחונו ואמונתו בכל העניינים בשם יתעלה, ולא בשום אמצעי מן האמצעים הרגילים. הכוונה לא בשום אמצעי כשלעצמו, מבלתי השם. אבל ברור שהקדוש ברוך הוא יש לו דרכים איך לשלוח את הישועה. אם חלה ורפא לו, עליו לדעת בליבו ומצפונו, מצפונו הכוונה בעולם הפנימי שלו, הצפון, בוודאות, שהתרופה לא הועילת הוא, אלא במאמרו יתעלה. תרופה הועילה לו, כי כך השם גזר, כי כך הוא מנהיג את עולמו. ככתוב, מחצתי ואני ארפה. יש אנשים שמקבלים תרופות ולא מתרפים. יש אנשים שנכנסים לניתוח, הניתוח מצליח והחולה מת, נכון? אז גם צריך שהקדוש ברוך הוא יברך את ידיו של המנתח, שתעשנה ידיו תושייה. וההנהגה המזיקה לא תזיקנו אלא ברצות הבורא. כלומר, כשם שהאמצעים המרפאים זה בגזרת השם, כך גם האמצעים המחליאים גם הם בגזרת השם. ואמר יתעלה בעניין הנרצח, ואשר לא צדע, יש אדם שלא התכוון, הוא לא ערב לחברו כמו צייד, והאלוהים אינה לידו. הקדוש ברוך הוא מזמן את שניהם, כמו שאמרו חז"ל, לפונדק אחד, ומזמן אותם באותו רגע, והוא לא נזהר, ונשל הברזל מן העץ וכו' וכו', אבל מי קבע שהם יגיעו? מי קבע שהוא ירוץ לכביש באותו רגע שהרכב שם עובר? בלא כוונה, מי זימן את זה? הקדוש ברוך הוא.
אינה זה זימן?
אינה זה זימן.
איפה כן. מצאנו עוד שזה אינה?
כמו כי טוענה הוא מבקש. כן, אינה זה זימן. ואם עסק במסחר ומצא קניות בזול ומחר וקנה, פתאום זו הזדמנות פז, עסקית. יודע הוא במצפונו המוחלט כי לא יבואנו רווח מן הפעולות הללו, אלא בגזרתו יתעלה. כמו שאמר בתורתו, וזכרת, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, שתרגם אונקלוס, הרי הוא יהב לך עצה, כן, כוח עצה, תחכום, כישרון, למקנה נכסים, לעשות חיל זה לקנות נכסים, כמו בישראל, עושה חיל. ואם קרה הוא אסון במסחרו, פתאום איזה נפלה הבורסה, נשרף לו סטוק של סחורה וכו', הרי הוא יודע שנתחייב הדבר במחשבתו יתעלה, הקדוש ברוך הוא גם את זה גזר, כדרך שאיים על המורדים בו, זרע רב תוציא השדה, ומעט תאסוף וכיוצא בזה. אז גם הצלחה וגם חלילה כישלון, הכל אדם תולה בקדוש ברוך הוא, זו הגדרת הביטחון, ודאי. ודאי, אמרנו, וזכרת, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הוא לא עושה לך חיל. ישראל עושה חיל, אתה צריך לעשות חיל. אבל אל תשכח מי נותן לך כוח לעשות חיל, הרבה מתאמצים ולא מצליחים. האדם יכול לתכנן את כל התכנונים ולתפור את כל הקצוות, ובסוף יבוא משהו, ישבש לו את כל העסק. אז צריך לזכור, להשתדל אנחנו צריכים, אבל לזכור שזו רק השתדלות. ההצלחה, התוצאה, הם בידי שמיים.
הרמב"ן אומר, אני חושב,
נכון?
על כוחי ועוצם ידי,
כן?
שזה מצווה להגיד כוחי
ועוצם
ידי, זה לא
הרן בדרשות הרן, כן? מה שאמרתי עכשיו זה בדרשות הרן.
אבל בקנה של וזכרת.
וזכרת כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל, כן. כן, זה הרן שם. אני לא זוכר שהוא אומר שצריך להגיד כוחי ועוצם ידי, אלא שתזכור שהוא נותן לך כוח, אבל אתה עושה חיל.
כתוב, והמתה שום עשים עליי מלך, אם זה
מצוות עשה,
אז גם
והמתה
כבר
לא תמדי,
זה
מצוות עשה.
ואז...
כן, אני, הדרשות הרן מדבר על זה, אני רק לא זוכר בוודאות כדבריך, אבל באמת כבר עברו כמה שנים מאז שראיתי את זה. גם לגבי מינוי המלך, הוא התייחס לזה פה בהמשך, אבל לא נגיע לזה היום, אלא... עכשיו הוא מחלק את הביטחון לשלושה סוגים, לשלוש מדרגות של ביטחון, שתי מדרגות קיצוניות, שאחת מהן נראה היום, שזה מדרגתם של הנביאים, של אנשים שבמידה רבה הקדוש ברוך הוא, בוא כאן עזרי, יש מקום. כן, יש מדרגת הנביאים שהקדוש ברוך הוא במידה רבה גם אומר להם מה יהיה, אז הם יכולים להיות יותר בטוחים, ואז נראה איך בא לידי ביטוי הביטחון שלהם. ואחר כך תהיה מדרגה בכיוון האחר של חוסר ביטחון מוחלט, ביטחון של הכופרים שנשענים רק על עצמם, ובאמצע אני חושב שהוא יעמיד את דרגת הביטחון לאדם מן השורה. ומצב בני האדם בעניין הביטחון בשם יתעלה, או הזנחת הביטחון הזה, מתחלק לשלושה חלקים שכבר רמזנו עליהם אף זכרנום ובארנום בתחילת החלק הזה. ועכשיו נחזור עליהם ונרחיב עליהם את הדיבור והביאור, כי שייכים הם לפרק זה, ובאורם בו עיקר, ובמקום אחר רק דרך אגב. המקומות האלה האחרים לא נמצאים בידינו, אמרנו שרוב הספר עבד מאיתנו. החלק הראשון בשלושת החלקים הוא ביטחון הנביאים הקרובים אל השכינה ותלמידיהם מן החסידים הישרים, והוא התערטלות מכל האמצעים הרגילים שאדם מסיר מעליו כל השתדלות, והנטייה לסמוך על הניסים הסותרים את חוקות הטבע ועל הנפלאות הדומות להם. אצל אנשים גדולים אפשר באמת לראות לפעמים פחות השתדלות והרבה יותר ביטחון מצד המינון. כזה היה ביטחונו של יונתן בן שאול בעוברו אל חיל מצב הפלישתים. הוא ונושא חיליו, שני לוחמים, עולים אל הפלישתים לבד במכמס. ובטח בשם שעליו אמר, הרי אומר יונתן לנושא חיליו, בואו נעלה שנינו ללחם בפלישתים, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. אנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו. הקדוש ברוך הוא זה לא משנה אם זה שני חיילים או 2,000 חיילים, אם אנחנו רואים הוא יעשה איתנו תשועה, וכך גם היה באמת.
מפה רואים שלא כל אחד יכול לעשות נכון. את זה, כי קודם כל יונתן הוא היה צדיק, אחר נכון. מהפחות מרבן אברהם, ובית שהיה לו ביטחון מוחלט והשם
נכון.
הוא, אין צל של ספק.
נכון, לכן זה הביטחון, כמו שאמרנו, הנביאים ותלמידיהם מן החסידים הישרים, וחוץ מזה גם נשים לב, שאף אחד מהם לא בטח בקדוש ברוך הוא לענייניו הפרטיים, אלא לעניינים של כלל ישראל, לעניינים שהיה מוכן למסור את נפשו מתוך ביטחון בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. וכזה היה ביטחונו של דוד בגשתו להילחם עם גוליית הפלישתי בקלע ובחלוקי אבנים, כן, עם רוגת קו וחלוקי אבנים, והפשיט עצמו מן השריון והכובע וכלי המלחמה הרגילים שהלבישו אותו בהם, ונימק מעשה הוא כי לא ניסיתי. הפשט הוא, מה זה כי לא ניסיתי? אני לא רגיל. אני אומר דוד, אני לא רגיל, אני מרגיש כמו, זה מגביל אותי, אני צריך להיות חופשי, אני רואה, אני לא חייל בשריון.
לא מנוסה, לא?
לא ניסיתי, זה לא הורגלתי ללכת בשריון כזה, זה מגביל אותי, זה לא נוח לי, זה לא מתאים לי. אבל התרגום באר קצת שונה, מה זה כי לא ניסיתי? ובאר יונתן בן עוזיאל, הרי לא בהון מתעבד ניסה, דיינו, הקדוש ברוך הוא לא צריך עוד, הקדוש ברוך הוא יעשה לי נס לא על ידי השריון והחרב הזה, גם עם אבנים הוא יכול לעשות לי נס. להפך, אם הוא היה יוצא עם שריון, אז הם אומרים, טוב, זה בגלל השריון, היה לו שריון טוב. לכן הוא הצליח, אומר לו, אני יוצא בידיים חשופות, אני עם אבנים. גוליית צחק ממנו, אומר לו, מה, אני כלב, שאתה בא לזרוק על היוונים, אני אוריד לך את הראש, הוא אומר לו, אני עם חרב, אתה בא אליי עם רוגתקה, אז דווקא זה הראה שיד השם הייתה פה. אז דוד לא רצה לעשות השתדלות עודפת לפי מדרגתו, כדי שלא יוכחש הנס, כדי שלא יתעמעם כוחו של הנס.
ופירוש... היה לו אמונה שלא בגלל זה
נכון, יתעיינו. בדיוק. ופירוש המילים שהסיר אותם מפאת ביטחונו בנס. וכזה היה ביטחונו של אליהו בעניין פרנסתו, ששמח על מה שיביאו לו העורבים, אבל השם אמר לו שלך לנחל קרית ואת העורבים ציוויתי לכלכלך, ועל הברכה, והשם אמר לו והוא הלך. ועל כמה שזה נשמע מוזר שעורב יביא אוכל, השם אמר הוא הלך וכך היה. ועל הברכה אשר ייתן השם יתעלה בחד הקמח וצפחת השמן, כן, אומר לו לך לצידון, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך, שתהיה שם מישהי שנת רעב היא תיתן לך לאכול, וזה היה בנס גמור, היא כבר נגמר לה כמח והשמן, והוא אומר לה, אל תדאגי, תעשי, ולא ייגמר, יהיה ברכה, עד אשר יהיה מטר על פני האדמה. עכשיו זה לכאורה כבר הפרנסה הפרטית של אליהו, אמרנו שהם נסמכים על השם בביטחון בעניינים כלליים, אבל אליהו הוא אדם כללי, אם הוא ימות ורעב, אז הוא לא יוכל להחזיר את ישראל לאביהם שבשמיים.
למה היא האמינה לו?
למה היא האמינה לו?
כי הוא היה מפורסם?
אני לא יודע אם היא הכירה אותו בכלל, אני לא יודע. כן, הוא אמר לה, תני לי משהו לאכול, והיא אומרת לו, תקשיב, יש לי עוד 50 גרם קמח בבית וקף של שמן, אני עכשיו מקושש את עצים, הוא פגש אותה בשדה, אני מקושש את עצים כדי לעשות עוגה, כמו שאמרנו היום עוגה זה פיתה עגולה, אני והבן שלי נאכל חצי חצי ואחר כך נמות ברעב. הוא אומר לה, תביא לי חלק ויהיה, אז לא היה לה מה להפסיד. הוא הבטיח לה שלא ייגמר, בסדר, זכתה בפייס, כן? קרמדה למות. וביטחון ישר ושלם אשר כזה יכול להיגרם על ידי רוח הקודש, כביטחון יהונתן ודוד הנזכרים, או על ידי הבטחת השם יתעלה לנביאו בדרך ההתגלות, כביטחון אליהו על פרנסתו מידי שמיים. יהונתן ודוד לא קיבלו הודעה מראש משמיים, אתה הולך לנצח את גוליית, אתה תנצח את הפלישתים. אבל היה להם איזה מדרגה של רוח הקודש, איזה ביטחון פנימי חזק מאוד. אליהו קיבל מראש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, העורבים יבואו, יש שם אישה אלמנה שתחלקל אותך, הלך לשם, היא כבר מחכה לך.
אז מה זה בעצם רוח הקודש? זה שהוא מקבל מלמעלה?
רוח הקודש זה לא נבואה, נבואה זה מלמעלה, רוח הקודש זה התעצמות של האישיות, שאדם מרגיש איזה כוחות, איזה נביאה פנימית, לא בנבואה האישיות מתבטלת בפני המסר האלוהי, כי זה מסר ישיר, רוח הקודש זה מסר נמוך יותר, אבל אדם מרגיש איזה השראה פנימית חזקה מאוד, איזה אומץ או חוכמה, תלוי באיזה תחום מדובר, זה רוח הקודש. אך אמונת הנביא וביטחונו בחיזיון המתגלה לו אינן מוציאות זאת מכלל היותו נקרא ביטחון, ואף נזקפות לזכותו לפניו יתעלה ושכרו מובטח לו, כמו שנאמר, והאמין באדוני ויחשביה לו צדקה. על מי זה נאמר?
אברהם.
על אברהם אבינו. במה? הוא האמין בהשם במה? מה השם הבטיח לו? זרע. נכון, אז ויחשביה לא צדקה, יש אומרים שיש פה שני נושאים בפסוק, אברהם והשם. השאלה האם אברהם חשב את זה להשם לצדקה, שתודה רבה שאתה מבטיח לי כזו הבטחה, כי אתה נוהג איתי במידת חסד וצדק, או שהשם חשב את זה לאברהם לצדקה, את זה שהוא האמין בהבטחה. כן? אז פה רבנו אברהם מסביר כמו האפשרות השנייה. והוא אומר, אברהם האמין שהשם יקיים את דברו, והשם חשב לו את זה לצדקה, דיינו, הוא שם לוי, הוא בעל ביטחון, אני מבטיח, והוא מאמין. עכשיו לכאורה, למה זה ביטחון? אם השם מבטיח, מה, אתה לא תאמין? התשובה היא שכן, כי המציאות היא מאוד חזקה. כשאדם הולך ערירי, והוא כבר קרוב ל-100 שנים, ולא הוליד וכו' וכו', אפילו אם השם אומר לך, אתה צריך עדיין ביטחון כדי להאמין שהדבר הזה יתגשם.
יש כמה סיפורים, לא?
יש כמה?
יש, בנביא גם שם, תביא לי הוכחה.
שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא...
גדעון לא כזה קל.
נכון.
עם גדעון, לא כשהוא...
נכון, הנה גדעון, נכון, גדעון ביקש פעם ועוד פעם, נכון, רואים מכאן שהמציאות היא מאוד חזקה, ולהאמין בהבטחה העתידית, אפילו שהקדוש ברוך הוא מבטיח זה לא פשוט, נכון? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום ברוך. ומדרגה עליונה זו בעניין הביטחון יקרת המציאות היא, דיינו שאדם מקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא. לא כל הנביאים יכולים לצפות להשגתה, קל וחומר שלא מי שלא נביא. וגם הנביא שהשיגה לזמן מה, אינו יכול לצפות כי תעשה לו קבע ובכל עניין. גם מי שמקבל הבטחה מהקדוש ברוך הוא, זה הבטחה מוגבלת, זה לא מבטיח את כל ענייניו, הוא עדיין נצרך למידת ביטחון. אין ספק כי יעקב אבינו עליו השלום נמנה על אלה שהשיגו את מדרגת הביטחון העליונה, מניין לנו, ודייך אם תזכור מה שכתבה התורה על אודותיו, כיצד הדיר עצמו הנאה אסר על עצמו מקנייני העולם הזה של יצחק אבי ושל אברהם זקנו, ויצא מבאר שבע לחרן במקלו הולך רגלי, כמו שאתם אני אומרים, כי במגלי. לא בהמה לו לרכוב עליה, ולא חבר להתיידד עמו, ולא חרב להגן בעל עצמו, כמו שנאמר, כי במקלי עברתי את הירדן הזה. ועוד אמר, ויצא יעקב רגליו, הוא לא, אפילו לא לקח רכב שטח או משהו, גמל, וילך ארצה ונקדם. הארץ הייתה משכבו, והאבן קרו, אפילו סקה שהוא לא לקח, שנאמר, ויפגע במקום, וילן שם, ויקח מאבני המקום, וישם מרעש אותיו. כלומר, לפי רבנו אברהם, זה לא היה אילוץ. זה לא כמו שחזל מספרים, שאליפז רדף אחריו, לקח לו את כל הכסף, אני חשוב כמת, רבנו אברהם אומר, לא, המדרש יידרש. אבל הוא מבין שיעקב בכוונה, יעקב היה יכול לקחת כל טוב, כמו שהעבד הלך לחרן עם 10 גמלים נוסעים כל טוב, ויכול לקחת הכל. הוא אומר, לא. אני לא רוצה שום דבר מאבא ומסבא, אני נשען על הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ככה, בידיים חשופות, חוץ מהמקל, שום דבר, ואני סומך על הקדוש ברוך הוא.
אפשר להסביר ככה מקרא, כן? ועל פי שזה לא מגיע להלכה, כן? אלא מגיע להשקפה.
יעקב לא ברח, אמא שלו שלחה אותו, הוא לא...
לא, אבל לך... חזל מסבירים לא כמו.
בסדר?
זו השאלה.
הוא אומר, הוא מסביר, לפי פשוטו של מקרא. חזל גם הוקשתה להם אותה קושייה. למה חזל אמרו שאליפז רדף אחריו וכולי? כי הוקשתה להם אותה קושייה. למה הוא לא הולך עם גמלים, לא, לוקח כל טוב, אתה הולך להתחתן, תיקח איתך איזה מוהר, וכך וכך, מה קרה? אז אומרים חזל, לא, הוא יצא עם הרבה דברים, ואליפז רדף אחריו להורגו, אבל הוא שכנע אותו, אליפז היה יותר טוב מאבא שלו, כך וכך. הם באו לענות בדיוק על אותה שאלה.
למה הם הסבירו שזה אליפז דווקא?
ככה חזל הסבירו. אבל רבנו אברהם מסביר אחרת. הוא אומר, יעקב בבחירתו החופשית, אף אחד לא לקח ממנו שום דבר בדרך. הוא יצא ולא רצה לקחת שום דבר. הוא אומר, אני נשען אך ורק על הקדוש ברוך הוא. ואנחנו עכשיו במדרגת ביטחון, שוב, שלא, היא פחות נוגעת אלינו. היא מדרגה של אנשים מאוד מאוד גדולים, שהמינונים של השתדלות וביטחון הם שונים אצלם מאשר אצלנו. אנשים מאוד מאוד גדולים יכולים למעט בהשתדלות, כי רמת הביטחון שלהם היא בהשם היא גבוהה מאוד. הוא מעיר פה בהערה, הוא מפנה לביאורו של רבנו אברהם לתורה. יש לנו מהביאור של רבנו אברהם בן הרמב״ם לתורה בראשית שמות בלבד. השאר הלך לאיבוד, וזה גם נכתב בערבית ותורגם. אז העתקתי לי פה שורותיים, קיצרתי לי את זה. וזהו הטעם ביציאת יעקב עליו השלום מאצל יצחק ורבקה לפדן ארם בידיים רקניות מטוב העולם הזה, וליבו מלא קורת רוח דתית. כלומר, יעקב נשמח על הקדוש ברוך הוא ב-100%, והוא לא רצה ששום דבר יקלקל לו את זה, לכן הוא לא לקח איתו שום דבר, כן, בביטחון ואמונה, כי לא יעזוב השם יתעלה את השגחתו.
לכן ההשתדלו זה חוסר ביטחון.
לפי מדרגתם. זה לא המדרגה שלנו, זה מדרגת הנביאים. ועכשיו, אבל הוא אומר, מה אמר רבנו אברהם? אפילו אחרי, זה שנביא מגיע לרמת ביטחון בתחום מסוים, מקבל אפילו הבטחות, זה לא אומר שאין לו התמודדויות עם רגשות של פחד וכו' וכו' בתחומים אחרים. והראיה מיעקב. ואף כי כזה היה ביטחונו, נתיירה מאלימות לבן, והערים לברוח מפניו. אז הוא פחד מלבן, לכן הוא ברח. ובתשובה לשאלת לבן, למה נחבאת לברוח, השיבה הוא למור, כי יראתי, פחדתי ממך. כי אמרתי, פן תגזול את בנותיך מעימי, והוא יעקב נתיירה מעשיו, כמו שנאמר, וירא יעקב מאוד, ויצר לו, כן, פן יבוא ויקני, אין על בנים. וחשב איך להשקיט את רוגזו של עשיו, כי אמר אחפרה פניו במנחה העוברת לפניי. אז רואים שהנה יעקב פחד מלבן, פחד מעשיו, וזה לא אומר שלא היה בעל ביטחון, כי המציאות היא חזקה, וגם נביא מתמודד עם ביטחון.
גם יש לו... יותר מה להפסיד.
איך?
אנו משפחה, גם אם אתה יכול
להתפתח. נכון, כן. אתה אומר, מילא עליו, אז הוא יכול להיות יותר בוטח. פה כבר יש לו אחריות, נכון. אתה אומר, אולי ההבדל בין כשהוא יוצא לבין כשהוא חוזר, יש הבדל עם האדם כשלעצמו, או שיש לו אחריות על עוד מעגלים. יפה מאוד. ושמואל עליו השלום גם כן, אין זה מן האמת לומר עליו שלא היה לו ביטחון, או שהייתה מגרעת בביטחונו. שמואל ודאי בטח בהשם. ועם כל זאת נתיירה מפני שאול, ואמר איך אלך ושמע שאול והרגני. לאיפה הקדוש ברוך הוא שלח אותו? למשוח את דוד. הוא אומר, איך אני אלך? ולכן הצטווה לשים פניו אל העורמה והתחבולה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לזבוח לאדוני בעתיד. תעשה איזה סיפור כיסוי, וככה תגיע לבית לחם. וגם אליהו הנביא, אז רואים שאפילו נביא, זה מה שהוא רוצה לראות, אפילו נביא נצרך להשתדלות. ואם פעם אחת הוא לא עושה השתדלות, זה לא אומר שבפעמים אחרות הוא לא עושה השתדלות. זה תלוי באיזה תחום מדובר, איזו הבטחה הוא קיבל, כמו שאמר פה צבי יפה. השאלה היא אם זה נוגע אליו או נוגע לעוד אנשים וכו'.
זה מדרגות, לא זה. אדם קונה לאט לאט עוד ועוד ועוד.
כן, נכון. אם כי שוב, זה גם מדרגות, אבל גם אדם קונה לאט לאט עוד ועוד, אבל לפעמים אתה רואה שזה גם, יש עליות וירידות גם במדרגות הביטחון.
לא, זה לא הכל או כלום. או
שבטח נכון.
בוטח או שהוא לא בוטח.
זה בדיוק מה שהוא רוצה להראות פה. בדיוק מה שהוא רוצה להראות. שגם אנשים במדרגות מאוד מאוד גבוהות, יש להם התמודדויות עם מדרגת הביטחון, וזה לא או הכל או לא כלום, בדיוק. נכון. ומי שמפחד, זה לא אומר שהוא חסר ביטחון באשם. כן, אצל דוד המלך בתהילים, תהילים מאוד מדגיש את הנושא הזה של הביטחון באשם. ואצל דוד המלך רואים המון פעמים, אין ספור פעמים, שהמזמור מתחיל בנקודה מאוד מאוד נמוכה, וזה רמה של פחד וחרדה פחד קיומי, כי באמת היו לו רבים צרי, כך וכך וזה וזה, הוא מתחיל להתפלל להשם, ותוך כדי התפילה אתה מרגיש שכבר שרואה עליו איזה רוח של ביטחון, והוא כבר מדבר כאילו תפילתו התקבלה, הוא מדבר על זה בלשון עבר, כי הוא מרגיש שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא יענה אותו. מה אתה רואה? שדוד התמודד עם הביטחון, זה לא היה לו ככה מובן מאליו, הוא התפלל על הדבר, הוא עשה תהליכים נפשיים, ואז הוא היה מתמלא בביטחון. כן? וגם אליהו הנביא, על אף כל עוזר רוח האלוהי שהיה מחונן בו עד כדי כך שאמר אל אחאב, לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך. אז היה לו אומץ לעמוד מול אחאב ולתת לו בפנים, על הראש. והתייצב נגד קהל ישראל באומרו, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? כן, יש אומרים שסעיפים זה ענפים, כמו ציפור שקופצת מענף לענף, גם אתם פעם הבעל, פעם השם. יש אומרים שסעיפים זה שני סלעים, שאדם עומד רגל פה, יושב על הגדר, רגל פה, רגל שם, כמו שאומרים היום. ולא יכלו לענותו מרוב אימה ופחד, אז הוא היה אסרטיבי מאוד, פחדו ממנו. הוא עמד מול כל העם, נתן להם על הראש, עמד מול המלך, והם לא עיזו לפצוץ פה. כמו שנאמר, ולא ענו העם אותו דבר, ושחט בשעה אחת 450 מנביאי הבעל, באותו מעמד בער הכרמל, אחר כל זאת, נתיירה כשיתרתה בו איזבל, ככתוב, ויר ויקום וילך אל נפשו. מיד אחרי המעמד בער הכרמל, היא אומרת לו, מחר בבוקר הראש שלך כבר לא על הכתפיים. אני מבטיחה לך, הוא לקח את הרגליים, הוא יברח והיא מולט, ברח עד הר סיני. מער הכרמל ברח עד זה, למה? כי הוא פחד ממנה.
אבל הוא הרג כל כך הרבה...
אתה רואה? לא יודע. יכול להיות שבמעמד הכרמל היה לו הבטחה, ובדבריך עשיתי את כל הדברים האלה, ואחר כך כבר לא הייתה לו הבטחה, אז הוא הבין שעכשיו הוא צריך לעשות השתדלות. מה רואים מכאן? שביטחון והשתדלות משתנה. פעם יותר כך, פעם יותר כך. כן. ומכל הדברים האלה נמצא, אני למד, תראו כמה יפה בספר הזה, כמה בולט, דיברנו על זה כבר, כאילו היסוד להשקפת העולם של היהודי, ברוך הבא, שבוע טוב. היסוד להשקפת העולם של היהודי זה התנך. לא, אדם לומד תנך, זה לא היסטוריה, הוא לומד השקפת עולם על ענווה, על ביטחון, על אמונה, על כך וכך וכו', מתוך תקדימים שהיו. ומכל הדברים האלה נמצא, אני למד עד כמה שהבנתי מגעת. אז הנה, רבנו אברהם כבר עבר את שער הענווה, כי ביטחון כזה, שהוא ביטחון בניסים מופלאים ובחסדי אלוה גדולים שמעלתם קרובה למעשה נס, להגיע לרמת ביטחון ששני לוחמים יצאו נגד צבא שלם של פלישתים, או שאחד ישחט 450 נביאי בעל וכו', ייתכן רק בזכות רוח הקודש ובמצוות אלוהים, או בנבואה או לפחות ברוח הקודש. אחרת זה יומרני מדי, שאדם יחשוב שחייו יתנהלו באופן ניסי. כי בתחת אליהו בעניין פרנסתו על ידי העורבים ואישה אלמנה, וצאתו חוצץ להתנגח עם אחאב ובני ישראל והריגת נביאי הבעל, כל אלה בפקודתו התעלה. הנה זו התשובה יצחק, אתה רואה? כמו שנאמר, ובדבריך אומר אליהו לקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, וכדי שידעו שבדבריך עשיתי את כל הדברים האלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות, אז מה שהוא אמר, אמר, אבל הוא לא אמר לו אל תירא מפני זבל. אז אליהו הבין שהוא צריך לקחת את הרגליים ולהיעלם מהזירה. או, אם לא בנבואה ממש, בהרגשה נבואית ועוז רוח אלוהי, רוח הקודש. כמו שנאמר על יפתח, ותהי על יפתח רוח אדוני, כשהוא יצא להילחם בבני עמון. ועל שמשון, ותצלח עליו רוח אדוני, וכיוצא בזה. ותצלח עליו, התרגום של ויבקע עצי עולה, וצלח העה לעלתה. אז ותצלח עליו רוח השם, כאילו הלב שלו נפתח לשניים, ונכנסה שם אומץ, נכנסה רוח אומץ מעת השם. הרמב״ם כותב במורה שהדרגה הכי נמוכה ממדרגות רוח הקודש זה לא במישור עכשיו של חוכמה, כי יפתח ושמשון לא היו טיפוסים רוחניים, נקרא לזה כך, אלא רוח של אומץ, של תושייה, לבוא ולהושיע את ישראל, זה גם רוח הקודש. ככה אומר הרמב״ם, שאדם מקבל, והנה דוד אחרי שמושח אותו שמואל, אז כתוב שצלחה עליו רוח השם, ואז הוא אומר לשאול, גם את הארי, גם את הדוב יקה עבדך וכו'. איך נער כזה לא מפחד להילחם עם אריה ודוב או עם גוליאת? כי יש לו רוח הקודש ומשמעות של תושייה, של גבורה, של אומץ. וזה מה שהיה לשמשון וזה מה שהיה להפתח. ובדרך זו או בדומה לה ניגש יהונתן לצאת לחיל מצב פלישתים עם נוסח אליו. כן, חיל מצב זה יש שם בפרשה משחית ומצב. מצב זה המחנה הנייח, איפה שהצבא ניצב, והמשחית זה הכוח ההתקפי של הפלישתים שמשחית באויב. אז הוא ניגש לחיל מצב פלישתים עם נוסח אליו, ודוד ניגש להילחם עם גוליית הפלישתי בקלע ובאבן, עם רוגדקה וחלוקי נחל. ולכן כל עוד לא השיג הנביא, ואין צריך לומר חסיד שהוא פחות מהנביא, את האומץ ההוא וההרגשה הנבואית במקרה מן המקרים, כל עוד הוא לא מרגיש שזו הרגשה פנימית חזקה מאוד שהקדוש ברוך הוא יהיה עמו, הרי הוא ירא לנפשו עד שתבואנו ההתגלות ותשקיט את פחדיו, כדרך שהראה ליעקב כשנתיירה מפני עשיו, וירא יעקב מאוד וייצר לו. יעקב מאוד חשש, הוא ידע מי זה עשיו. והמלאך שנתאבק עמו במראה הנבואה בישר לו את הישועה והניצחון באומרו, כי שרית, כי נלחמת עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. אלוהים זה מלאך ועם אנשים זה עשיו. אז רבנו אברהם פה הולך בשיטתו של אביו, שכל מקום שנזכר שאדם ראה מלאך זה רק במראה הנבואה. דיינו יעקב עבר עליו מראה נבואי באותו לילה, ובמהלך המראה הוא נאבק איתו איש, ומה בא להביע המראה הנבואי הזה? שהוא ינצח את עשיו, ולכן בבוקר הוא כבר לא מפחד. בבוקר הוא קם מלא ביטחון. איך יכול להיות שאדם שחלם שהוא רב עם מלאך, הוא קם צולע בבוקר? נכון? זו שאלה שדנים בה, יש פה עריכות והערה, לא ניכנס לזה כעת.
אבל באמת הוא לא עכשיו היה צולע. כתוב.
כתוב שהוא צלע, כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. וכולי. אז זו שאלה. טוב. וכמו ההתגלות שבאה לאליהו בבוא שלוחי אחזיה בן אחאב לקחתו, זה בתקופה קצת יותר מאוחרת, רד אותו, אומר לו השם, אל תירא מפניו, תלך אליו, אל תפחד. אז אם הוא מקבל מהקדוש ברוך הוא אור ירוק, הוא לא צריך לפחד, אבל לפני כן הוא פחד. או על ידי תחבולת שמיים שתצילנו מן הפחד, כמו שיעץ השם יתעלה לשמואל, עגלת בקר תיקח בידיך, ואמרת לסבוח לאדוני באתי. או יסי אדוני לעבדו, איזו השראה, גם אם לא נבואה מוחלטת, שתרגיענו מפחדיו, או שעל פיה ינהג, או שעליה יסמוך אם איננו מן הנביאים, או גם אם נביא הוא, אלא שלא נתנבא באותו מעמד. כדרך השפעתו התעלה על דוד כשנתיירה מפני אחיש מלך גת, כשישב אצלו ועבדיו יסיתו כנגדו, דוד ברח מפני שאול. כי שאול רצה להרוג אותו, הוא התקנה בו. לאיפה דוד, דוד ערק? אל האויב, אל אחיש מלך גת. מה אומרים עבדיו של אחיש לאחיש? אתה יודע מי זה שבא? זה דוד ששרים עליו, עיקה שאול ואלפיו ודוד בריבותיו. זה האויב הכי גדול שלנו.
אז איך הוא הלך לאויב?
הוא פחד משאול, הוא אמר אצל הפלישתים. הוא חשב שלא יזהו אותו. והם זיהו אותו.
לא,
הוא לא משחק אותם. מה? אחר כך. אבל דיור שואל, מה פתאום הוא הלך לפלישתים? התשובה, הוא חשב שהוא לא כזה מפורסם, לא ידעו מי הוא. מה שדוד ילך לפלישתים, זה הפוך על הפוך, זיהו אותו. ואז הוא עשה את עצמו...
לא היו תמונות פעם.
כן.
זה לא כבר היום שיודעים, כל אחד
מהם. נכון. יש לו פרופיל בפייסבוק.
כן, לא יודעים איך הוא נראה.
נכון, כן. אבל זיהו אותו, ואז הוא פחד מאוד מאוד, ונאלץ לשנות את טעמו. טעמו זה חוכמתו. כמו טעמה כי טוב סחרה, הבינה שהסחר שלה הוא טוב, או...
דברי טעם.
היום אומרים דברי טעם. טוב טעם ודעת למדני. אז טעם ודעת הם ביחד, כן? אז הוא... איך?
טעמו זה שכלו.
כן?
חוכמתו.
שכלו, חוכמתו. אז ונאלץ לשנות את טעמו, כתוב בתהילים, לדוד ושנותו את טעמו לפני אבי מלך, אבי מלך זה כינוי למלך פלישתים, שזה אחיש, אבל אבי מלך זה כמו פרעו, זה כמו, זה שם ש...
עובד.
כן, בתקופת אברהם, בתקופת דוד, בדיוק. ונאלץ לשנות את טעמו, עשה את עצמו כמשוגע, והוא אומר להם, חסר משוגעים אני, כי הבאתם גם את זה להשתגע עליי, זה דוד, הם עושים צחוק. ונאלץ לשנות את טעמו, וכך ניצל ממוות, ככתוב. אז מה רואים מכאן? מה הוא בא להגיד לנו? שגם אנשים שנמצאים במצבי ביטחון מאוד מאוד גבוהים, כי השם מבטיח להם, או שהם מתמלאים ברוח הקודש, לא תמיד זה ככה. זה לא דבר קבוע ומובטח מאליו, ובכל מקרה מדובר בדרגות מאוד מאוד גבוהות, שאדם יכול למעט בהשתדלות ולהוסיף בביטחון. שבוע הבא בעזרת השם נראה מה קורה במי שמתיימר להגיע למדרגת ביטחון של אותם נביאים וכולי, אבל הוא לא באותה רמה רוחנית. אי אפשר לנתק את מדרגת הביטחון מהמדרגה הרוחנית הכללית של אותו אדם. צריך להיות קשור אחד לשני. אז זה נראה בעזרת השם בשבוע הבא.